מגן הפלסטיק חטף אבנים ללא הפסקה. בקריאות הזעם היא החייל בן זונה, בדם ואש נבדה את פלסטין, אללה או אכבר, ועוד קריאות רבות ידדו בכל המחנה. כולם לעמוד ולא לזוז, צעק יורם. הייתי משותק. הדבר היחיד שרציתי לעשות באותו הרגע היה להסתובב ולדחוף את הראש בבטן של אבא שלי ולהיעלם בה, כמו ביום שבו ביקרנו בילדותי בספארי, ולכלוב הבבונים הוכנס ג'ימי, בבון זר שהובא כל הדרך מלונדון והותקף. אלא שעכשיו לא הייתי ילד קטן העומד מחוץ לכלוב, צמוד לגופו של אבי ומביט על חבורת הקופים הרבים שתקפו את הזר. זה אני שהייתי בכלוב. כך בדיוק הרגשתי במרכז מחנה הפליטים, כשעמדתי עם עלת העץ ומגן הפלסטיק בשורה עם חבריי, ומולנו ערבים עם אבנים וסלעים, וכולם ממתינים לרגע בו תינתן הפקודה, והעימות יגיע לשלב ההתנגשות פנים מול פנים.
שלום לכולם, לכל המאזינים ולכל המאזינות שלנו. אנחנו, אתם, על הפודקאסט מאחורי הקריחה של הוצאת ספרי ניב. אני ענת כהן, ובכל תוכנית אני מראיינת סופר או סופרת שהוציאו ספר בתקופה האחרונה. והיום אני נמצאת עם אמיר סרסון, נכון?
נכון.
מה שלומך?
שבח לי.
שאלתי נכון על השם משפחה, לא אם אתה
איתנו. סרסון, סרסון, יש שיבוטים, אתה בסדר. אוקיי. אני רגיל, שנים ככה.
כן. הכל בסדר?
כן, כן, 100%.
מעולה. אז איך קוראים לספר שממנו הקראת את הציטוט?
ג'ימי והבבונים.
ו-1987. אז אנחנו נדבר היום על הספר, וקצת נכיר אותך, ואת מי שעומד מאחורי הספר. ולפני זה אני קצת אספר עליך ככה בכמה מילים. Okay. בסדר? אז אתה בעצם בן 52, גרוש ואב לשלושה ילדים. שירתת בצנחנים בין השנים 86-89. ואתה מספר על עצמך שאתה משלב עבודת כפיים ויצירתיות בתור גנן, ודמיון ורוח בתור סופר. אז יופי, יש לך את כל העולמות.
כן.
טוב, בוא ישר ניגש לדבר על הספר, ג'ימי והבבונים.
כן.
אז במה הספר עוסק?
זה סיפור על איתן, חייל פשוט שמשרת בצנחנים, והיחידה שלו מוקפצת למחנה פליטים חאן יונס בתחילת האינתיפאדה הראשונה, היא פרצה בדצמבר 1987. זו המציאות הסיזיפית מעמידה במבחן את הערכים שלו, את החינוך שקיבל בבית, בבית ספר ובצבא. הוא יוצא למסע פיזי ונפשי, ובכל שלב הוא צריך להחליט איך הוא יתנהג.
ובזמן הזה האינטיפאדה קורית.
כן, כן, נכון? הכל ממשיך כרגיל, כן.
כן, ממשיך כרגיל, לא כזה, כן.
כן, לא, שום דבר לא נעצר, כן. אין וקום, הכל ממשיך כרגיל, כן.
וזה בעצם מבוסס על סיפור אמיתי, על הסיפור שלך?
חלק. זה חלק מהסיפור שלי, מה שאני חוויתי, וחלק פגשתי אנשים שהיו איתי, ראיינתי אנשים שהיו איתי באותה תקופה, וגם אנשים אחרים, מקומות אחרים. אני הייתי בצנחנים, חלק היו בשריון, חלק היו בגולני. ומה שמאפיין את אותה תקופה, שכולם פחות או יותר התנהגו אותו דבר. כלומר, קיבלנו הוראה מרבין, שהיה שר הביטחון, לשבור ידיים ורגליים, כן. וזו הייתה הרוח, ובוא נאמר, ביצענו את הפקודות. וזהו, וזה משהו שישב איתי הרבה שנים. ובגיל 40-42 זה יצא בכתיבה. כתבתי שנתיים וחצי, שכב במגירה כמה שנים. כי זה, עוד פעם, זה סיפור, אין פה שום, זה סיפור לא פשוט, כי אין פה שום כאילו גבורה, אין פה, אתה לא יכול לספר על משהו שקרה לך בלבנון, היינו גם בלבנון, ברצועת הביטחון, אבל למזלנו לא חווינו משהו נורא, אבל אין פה שום
שם.
שם, כן, לא, אין שום גבורה, לא ראית את החבר שלך כאילו עולה על מיתן צד, או נתקלת במחבלים, זה היה ממש כמו קרבות של אבירים פעם. אסור היה להשתמש בנשק, והיינו מגיעים, הם היו עומדים כל המחנה פלוטים מולנו, וזה היה מגיע לאימותים, הכל היה פיזי, מאוד פיזי.
בלי נשק.
כעיקרון הנשק היה אסור לראות, רק אם, לא יודע מה, אז
מה, השתמשנו מכות?
בגז מדמיע, כן, אבל כשאתה מגיע, אז גז מדמיע, ואז, כן, מגיע לשלב של פיזי, ממש פיזי.
אמרת שזה לא סיפור גבורה. אנחנו כאילו רגילים שסיפורים על חיילים זה סיפורי גבורה, נכון? ממה שאנחנו קוראים בספרים ורואים בטלוויזיה, בטח בימי זיכרון.
כן, גם...
כל המורקים.
כן, 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 כן.
כאילו זה לא מורק במרכאות.
זה ממש לא, גם הגיבור הוא הפחדן שבפחדנים, הוא גם במקרה הגיע לצנחנים, הוא לא איזה מאיר הר ציון ש... שהיה גיבור, או אריק שרון, או משהו כזה, הוא חייל פשוט, במקרה התגלגל לצנחנים, הוא בכלל פחדן כזה, ו... והסיטואציה גרמה לו להתנהג כמו שבחיים הוא לא חשב שהוא התנהג. אז זה בניגוד לכל ה... כן, האתוס הצהלי.
למה אתה מתכוון שהוא התנהג לא כמו שהוא חשב שהוא התנהג? מה למשל?
לשבור למישהו את העצמות, את הידיים ואת הרגליים, מלא דברים שקרו שם, יש מלא סיפורים.
איך הוא הגיע לזה?
כי אתה נמצא ב... יש פה ספר, 100 דרכים לאבד את עצמך באודו, שאתה נמצא במחנה פליטים, אז אודו זה סביון לעומת מחנה פליטים, והסיזיפיות של העבודה, אתה לא ישן, אתה כל היום מסתובב ברחובות, החולדות שם הם, זה לא רחובות גם, גם החולדות שם זה בגודל של עריות, כלומר אתה בביוב ומקללים אותך, והפגנות, ובלילה אתה גם לא ישן, ואתה שומר בלילות באיזה מחסום, ואני זוכר, למשל, צמיג שרוף תמיד מזכיר לי את התקופה הזאת, כי הם היו שורפים צמיגים, ואז בלילה, למשל, זה היה דצמבר, היה קר. אז היינו במחסומים, היינו שורפים צמיגים גם כן, בשביל להתחמם. כן. אז אתה נמצא כאילו בתוך הזבל של הזבל, ואתה מאבד צלם אנוש. אז... זה...
זה מה שגרם לו לשבור עצמות.
כן, לא הייתה שנאה, אבל המציאות, המציאות גרמה לכך שהוא מגיע למצבים, כן, שהוא עזם והתסכול והרגשת הכוח, כלומר, סך הכל אתה מרגיש אלוהים, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. זה דברים שעשינו, וגם אתה לא יכול לדבר עליהם, כי מה תספר? כאילו, אין פה איזשהו סיפור, מה תספר? כאילו, גם אנשים יגידו, מה אתה, איך הגעת למצב הזה? אתה לא נורמלי, אתה לא... אז זה קוד שתיקה כזה.
כאילו, מין תחושה שזר לא יבין זאת?
זה גם קוד שתיקה, כאילו, שנפגשים החבר'ה יכולים לדבר על זה, כן? חלק לא מוכנים לדבר על מה שהיה, ואת יודעת, זה קודם של חיילים, כלומר, אז הם יספרו אחד לשני, אבל נגיד, אני אספר לך סיפורים, ותגיד לי, כאילו, וואלה, אתה נראה לי סבבה לגמרי, כלומר, אתה נראה בן אדם נחמד, וזה, כאילו, תגיד לי, מה, איך הגעת למצב הזה בכלל? אז בספר הזה אני משתדל, להביא את הגלגול הזה, כלומר, שאני חושב שכל בן אדם יכול להגיע למצב הזה, כלומר...
זאת הייתה השאלה הבאה שלי. יש, אני עושה פה רגע קפיצה למקום אחר, אבל יש את הניסוי של...
של סטנפורד.
של זימברדו?
לומברדו.
משהו כזה.
הוא מוזכר פה.
באמת?
זה בספר, בטח.
אז בעצם, נגיד ככה בקצרה על הניסוי, לא חשבתי שנזכיר אותו, אבל זה מעניין, שבעצם לוקחים קבוצה של אנשים נורמטיביים, ומכניסים אותם לכלא דמיוני, יש קבוצה של אסירים וקבוצה של סוהרים, ורואים מה קורה ביניהם ומה ההתנהלות, ורואים שאנשים שברגע שנותנים להם קצת כוח לידיים, משתמשים בו באופן מזעזע.
זה כוח ובלי חוק. כלומר, תעשו מה שאתם רוצים.
כן, נכון.
ותוך יומיים הגיעו להתעללות מינית גם, כלומר הגיעו כן. למצב תוך יומיים, זה לא...
בניסוי.
בניסוי, כן. אז זה מה שאני טוען פה, הוא פוגש באחת הדמויות, הוא פוגש איזה מישהו שאומר לו, אתם נמצאים בניסוי.
כן.
זה לא קרה בשנת ה-68 בכלא דמיוני, עכשיו אתם בניסוי הזה, כלומר, עכשיו מצפים מחייל שהוא בן 18, 20, 21, לא משנה, שיתנהג במוסריות, אבל... אין סיכוי. כלומר, מה שאני טוען, זה גם מה הניסוי הוכיח. כלומר, שרובנו, כלומר, ברגע שאנחנו יושבים במזגן ומול הטלוויזיה, אנחנו יכולים להעביר ביקורת, אבל רוב מי שיש שם מתנהג, לא כולם מתנהגו אותו דבר, היו כאלה שעמדו בצד ולא עשו כלום. כלומר, כל אחד בחר, אבל מעטים, לא היו מצליחים להתנהג ככה. כלומר, וזה מה שישב לי שנים. כלומר, איך בכלל...
איך אפשר?
איך אפשר? ולא הבנתי שאנחנו בעצם... מה אנחנו? אנחנו כלום. אני בספר, תמיד, גם היום, בסיטואציה היום, תמיד אני אומר, זה המנהיגות למעלה, צריכה להבין את ההשלכות של של המעשים האלה. כלומר, לצפות קצת קדימה ולראות באמת הצבא הכי מוסרי בעולם, כן? אז זה יכול, אפשר להשתדל להיות הכי מוסרי, אבל ברגע שאתה מכניס אנשים לסיטואציה הזאת, אתה לא יכול לצפות מהם שיהיו מוסריים.
כי סיטואציה לא הגיונית.
זו סיטואציה לא הגיונית ומטורפת. כלומר, זה... אם מישהו רואה הישרדות מדי פעם, אז הישרדות זה גם ילדים.
זה
פינאצה.
כן. זהו, סביב זה יש הרבה ביקורת, כי זה מצולם פשוט. ומה שקרה אצלכם לא היה מצולם.
לא היה מצולם. אז התחיל בצלם למעשה, אני חושב, בתקופה הזאת.
זאת אומרת, אם משהו מזה, נגיד, היה מצטלם ויוצא החוצה, יכול להיות שהיה פה בלגן.
ברור.
אני שואלת.
ברור.
כן, אוקיי.
כן, כן. תשמעי, זה מישהי פעם, לא מזמן, מישהי אמרה לי, תשמע, זה סיפור שאף אחד לא רוצה לשמוע. אף אחד לא רוצה לדעת.
זה גם סיפור שכנראה לא הרבה רוצים לספר.
כן, לא, גם מי שמספר, אז גם תייגים אותו בוגד, שמאלן, אתה, הרבה שנים ישב לי, אתה יוצא נגד, כאילו נגד חברים שלך ונגד זה, אבל נהפוך הוא. כלומר, אני אחרי שנים של התבחבשות, איך עשינו דברים כאלה, אני דווקא, אני מבין היום, כלומר, בשנים האחרונות, איך עשינו את זה, ואני סולח. אני תמיד טוען שמישהו למעלה, שברגע שהוא לוקח איזו החלטה כזאת או אחרת, צריך לקחת בחשבון שאנחנו לא רובוטים.
היו שם אבל אגב פקודות שהן לא חוקיות, למשל?
ברור.
כן,
לא היו פקודות.
מה זאת אומרת? פשוט עשיתם מה שראיתם לנכון.
כן, כל אחד עשה מה שהוא רוצה.
אז בוא רגע, סליחה שאני קצת נכנסת לזה, אבל כדי להבין מה זה, מה עשיתם? אמרת, נגיד, על הדמות בספר, הוא שבר למישהו ידיים ורגליים.
כן.
או, כאילו שבר להם שתי עצמות.
כן, תפסת מישהו, זו החלטה שלך, מה אתה עושה איתו?
וכאילו לך יש את הכוח בידיים.
כן. אם אתה רואה את הקצין שלך שובר ידיים ורגליים, אז מי אתה? כלומר, גם לא הייתה איזה דמות שאתה אומר, וואו, כאילו, גם הקצין היה באותה סיטואציה, זה לא...
כן.
כאילו, גם הוא חווה אותו דבר, זה לא... עכשיו, אם אתה מקבל הוראה לשבור ידיים ורגליים, ואתה אומר, אוקיי, צריך להשתמש בכוח... אז זה הניסוי, כלומר, אין חוקים.
כן.
גם לא, אף אחד לא אמר לך שאסור, כלומר, זה החלטה שלך איך תתנהג. אז הכוח ממכר, הייאוש זה, אתה כבר גם לא רואה פרצופים, כולם אותו דבר, אם זה ילד בן 10 או אישה מבוגרת, כלומר, כולם נראים לך אותו דבר. זה לא שכולם התנהגו אותו דבר, אבל אני אומר, העמוד היה כזה.
כנראה שזה באמת ההגדרה לאובדן צלם אנוש, שכבר הכל נראה אותו דבר, ילד ואישה וגבר, כולם זה אפילו לא, אין ביניהם הבדל, וגם הם כאילו קצת, תסלח לי שאני מתבטאת ככה, אבל הם כאילו כבר לא בני אדם.
כן.
אז מה הם? הם האויב?
עוד פעם, תשמעי, החבר שלך חוטף אבן, אז
כאילו מה, כעס?
כעס, זעם, תסכול, עייפות, רע, כלומר, יש את הכל, אז החבר שלך חוטף אבן, ואתה לא ישן, ואתה מסתובב במקום הכי מגיל בעולם, ושונאים אותך, כאילו עכשיו אתה לא יודע מי שונא אותך, כן או לא, אתה לא, אתה כבר נהפך, כולם אותו דבר, כולם אותם פרצופים. זה גם לצערי קורה גם היום, זה לא...
כן.
לא מזמן ראיתי איזה רעיון על חבר'ה מכפיר, שמשרתים 3 שנים ביהודה ושומרון, סלש תחים, כל אחד יקרא לזה איך שהוא רוצה, אז הם אמרו, אנחנו לא, כבר לא רואים אנשים. כלומר, כולם אותו דבר.
הסיפור של אלאור עזרי, אלאור עזרי הוא מכפיר, נכון?
אלאור עזרי, אני חושב שכן, כן, כן. אז הזעם שלו, למשל, מובן לי. הזעם, ניסו להרוג את חבר שלך לפני, ברור שהם, כאילו, אני שאלתי את הבן שלי, הוא בן 17, כן? אמרתי לו, תחשוב שאתה עומד ומקלל עם את אמא שלך, וזורקים עליך אבנים, ואתה עייף, מה הדבר הראשון שאתה רוצה לעשות? שתתפוס מישהו. הוא אמר לי, אחי, פשטות. הוא אמר לי, אני אשבור לו את הידיים ורגליים. כלומר, הזעם ברור לי. ואני טוען שצריך לתת כלים לחיילים, להתמודד עם הדברים האלה.
מה אתה מציע?
אני טוען שזה עוד צריך להתחיל הרבה לפני הצבא, נגיד ללמוד ערבית. אנחנו חיים במזרח התיכון. אתה לא מבין את המנטליות הערבית בכלל, כלומר, את השפה. כלומר, יש דברים שאתה לא... ברגע שאתה לא מצליח לתקשר בשפה, אז אתה מגיע גם לאלימות על דברים שטותיים. זה חייל סיפר לי, הוא ידע ערבית במקרה. המחלקה שלו הסתובבה במחנה פליטים או משהו, ושמעו צעקות וריבים, הם ישועו, מה קרה? אז הוא אמר להם, רגע, תעצרו. מסתבר שזה איזה ריב שכנים, בכלל לא צעקו עליהם, לא קיללו אותם, כי הוא דובר ערבית, אז זה נגמר. זה לא הגיע למצב של... או מנטליות ערבית. כאילו, אם אתה נכנס לבית, ואתה מתייחס לא יפה לבעל הבית, כאילו, הכבוד הערבי מאוד חשוב, אז אתה פוגע בהם. עכשיו, כל החינוך שלה, אנחנו צריכים להבין שאנחנו חיים במזרח התיכון. אנחנו לא באירופה. אז צריך ללמוד ערבית, מנטליות ערבית.
אני חשבתי שתגיד משהו אחר, אתה יודע? כאילו, זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, ואני מאוד מסכימה, אבל חשבתי שתגיד משהו על התמודדות עם פריקת רגשות, למשל.
אז זה שלב כבר בצבא. אני מדבר, נגיד, ערבית וזה עוד לפני. Okay. עכשיו, נגיד, סדנאות שליטה בזעם, שיחות רענון עם החיילים.
זה נשמע כמעט דמיוני, אבל, אתה יודע.
אנחנו צריכים להבין, זה דמיוני, אבל אנחנו צריכים להבין. עוד פעם, אני חושב, אני לא מחכה למדינה או לצבא, אני חושב שזה אפילו שאנשים פסיכולוגיים...
קבן? לא, טוב, אתה אומר שאתה לא מחכה לצבא.
אני אומר, הצבא, תשמעי, מבחינת הצבא זה בעיה להודות שיש בעיה.
כן. מה, בקושי מדברים על התאבדויות בצבא, ויש לא מעט.
נכון.
מאוד מטטים את זה.
נכון, אז אני אומר, לאו דווקא לחכות לזה...
והם אגב לא גיבורים. אם כבר דיברנו מקודם על גיבורים לא גיבורים, כביכול הם לא גיבורים, בגלל זה הם כאילו קצת משתיקים את הסיפורים האלה.
תשמעי, כל אלו מהקרב הם לא גיבורים.
כן, נכון. והם כאילו מבחינת הצבא אולי יוצאים נגדו. אז זה לא סיפורים שהם היו רוצים לספר.
זה לא רק מבחינת הצבא, זה גם אנחנו האזרחים. יותר קל לנו לראות מישהו שאיבד רגל, ואז סיפור גבורה שהוא משתתף במרתון עם רגל אחת, מאשר פגוע נפש שיגיד, וואלה, אני לא ישן בלילות, אני מרביץ לאשתי, או אני לא יודע מה, כלומר, ולוקח כדורים, כלומר, כי יותר קשה להתמודד עם הנפש בכלל.
ויותר קשה לאנשים מהצד להבחין בזה. נכה צהל שאין לו, שהוא קטוע רגל או קטוע יד, רואים את זה, אבל נכה צהל שהוא אלום קרב, לא תמיד רואים את זה.
לא תמיד רואים, וגם הקרבות שלהם, עוד פעם, לפי דעתי, כמעט כל מי ששירת בצבא, בטח בקרבי, צריך לעבור איזשהו שיחה, לא יודע מה, כאילו...
עיבוד של מה שקרה שם.
עיבוד של מה שקרה, כי זה... אני אומר, אוקיי, אין מה לעשות, צריך לשרת, אבל זה לא נורמלי.
נכון.
כלומר, זה לא, אנחנו גם לא צבא שוודיה שאנחנו הולכים לעזור לאזרחים.
כן.
אז הסיטואציה קיימת, וכאילו מתעלמים ממנה. נשים את זה בצד, ולא נדבר על זה. זה כמו עכשיו, יש בפייסבוק, רצה קבוצה לרצועת הביטחון. היינו שם 18 שנה בלבנון.
כן. גם יצא סדרה עכשיו בכאן.
כן, כן. אז... אז אף אחד לא דיבר על זה, כלומר, כן. וזה נחשב כאילו לא מלחמה, וכאילו לא זה, ומנסים להשתיק את... כי זה גם לא מצטלם טוב, זה גם יותר קל לעשות את הכל פרצוף אחד, מאשר להבין שגם פה, תמיד במחלקה, אז יש לך
בספר.
את ה... גם בספר, תמיד במחלקה יש לך את הדמויות שמובילות, הדמויות שנשרחות, זה שדופק אותך בשמירה, זה... אתה רוצה להגיד, כל הצנחנים הם גיבורים, כן? אבל יש אחד, סליחה לביטוי, מניאק, שקבוע הוא לא קם לשמירה. זה מרתיח אותך. כלומר, זה בניגוד לכל האתוס שאנחנו רוצים.
נכון.
אז אני אומר, אוקיי, כלומר, תמיד יש את זה ואת זה ואת זה ואת זה, בכל מחלקה יש את הטייפקאסט שלה, וזה המצב, ואנחנו אנשים פרטיים בסופו של דבר. וצריך להבין שאנחנו לא מכונות. אז הנפש היא... אז אחד יעבור את זה בלי שום צלקות, השני ידחיק את זה, השלישי יתפרץ לו בפוסט טראומה, אז... אבל מי שצריך עזרה, צריך להבין שיש אנשים שצריכים עזרה, כן? כלומר, ולא לא להתבייש לדבר על זה, זה לא... אני חושב שכל אחד יש את הזכות להגיד מה שהוא חושב ומה שהוא מרגיש. בטח ששירתת את המדינה, כלומר,
כן.
קראו לך באת, נכון. בעיניי זה לא מובן מאליו, כלומר, לא. זה לא...
ואתה הרגשת שהיית זקוק לעזרה אחרי השירות שלך? זאת אומרת, התמודדת עם פוסט-טראומה?
עוד פעם, זה פוסט-טראומה לא פר-אקסלנס. כאילו, אם אנחנו... אנחנו, כאילו, אם יש את הפוסט-טראומטים שמתייחסים אליהם כמו... סליחה לביטוי לזבל, אז אנחנו עמית של הזבל. כי גם לא רוצים לשמוע אותנו. כלומר, עוד פעם, זה מה תספר. גם לא משנה אם עשית את זה או לא, היית שם. פגשתי באיזשהו זה, הצגתי את הספר, ובא אליי מישהו בגילי, דתי. שאתה אומר, וואלה, אומר, יבנה, אתה הייתי גם כן בתקופה הזאת, מה שעשינו עד היום יושב לי. עכשיו אתה מצפה, כאילו, כן. אני אומר לנו, דיברת פעם עם מישהו על זה, עם אשתך? הוא אומר לי, חס וחלילה. איך, איך? איך אתה יכול לספר דברים כאלה? אתה לא יוצא טוב. אתה לא יוצא טוב.
כן, אבל מול אשתך אפילו. את מי אתה מנסה להרשים?
לא, זה לא להרשים. אתה מרגיש לא טוב עם עצמך, אז תגיד, אם אני לא מקבל את עצמי, אז איך היא, מה היא תחשוב עליי? כשאתה מסתכל אחורה, אתה אומר רגע אחד, כאילו, אלה מדהימים. אני? איך אני אספר את זה בכלל למישהו אחר? אין לי את הזכות. אני לא יכול לספר את זה לעצמי בכלל.
כן.
עכשיו... וגם אם תספר כזה, ישר אנשים, תחשבי שאת רואה יום שישי ומישהו מספר לך, וואלה, תפסנו איזה ילד, דפקנו לו מכות. תגידי, רגע, what the fuck, מי זה הבן אדם הזה? הוא חולה רוח או משהו כזה? עכשיו, רגע, אולי אני אספר לך את כל הסיטואציה.
אבל אתה הגדלת לעשות, ולא רק סיפרת את זה לבן אדם אחד, אתה כתבת ספר על זה. לא חששת?
אני עד היום חושש.
כן.
אני פחדן מטבעי.
אבל הנה.
כן, אז זה
כאילו זה הכי לצאת החוצה עם הכל ולכולם ועם כל הפרטים הקטנים.
כן, כן. ומישהו שהתחילה לקרוא אמר לי, בוא נע, זה יש לך פרטים כאילו. אמרתי לו, תשמעי, כאילו, נגיד מסדר בוקר. מי יודע מה זה מסדר בוקר אצל חירניק?
אני לא.
הרוב לא.
כן. מי שלא היה, אחי.
מי שלא היה, או... אז אתה אומר כאילו, אז אתה שומע חיילים, 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 אז תמיד אתה מדמיין אותנו באיזה סיטואציות של קרב ו...
כאילו מנסה לשבור את האתוס פה.
אני מנסה לספר את הסיפור האמיתי.
כן.
כלומר, כל אחד שיקח...
ועל כל הגוונים שלו. כאילו, כן. אתה אומר, הצבא לפעמים מציג איזה מין גוון אחד של מה זה חייל ומה זה צהל, נכון? אתה מנסה...
זה לא רק הצבא, זה כל אחד לוקח את זה... אנשים יגידו, הצבא הוא חרה ואסור לשרת, ועוד פעם, זה צד אחד.
נכון.
אחרים יגידו, זה הצבא הכי, זה גם צד אחד, ויש כאלה שלא ירצו לי, כלומר, באמת, ויש התאבדויות.
כן.
ויש סיפורים מצחיקים, יש דברים מצחיקים בצבא. כן. יש אחלה תקופות בצבא, לא הכל רע, אבל בסך הכל, כאילו... זה כמו החיים, את עומדת להתחתן, כן?
נכון.
מזל טוב.
תודה.
לא, אז אני אומר כאילו, אז אוקיי, התחתנתם, אבל יש את החיים, אז מה קורה בחיים? אז רבים, משלימים, טוב, תוריד את הזה, ולא, תוריד...
טוב, תראה, אנחנו ביחד 6 שנים, אנחנו כבר...
לא, אז אני אומר, זה החיים.
לגמרי.
אז תבואי למישהו ויגידו לך, החיים הזוגיים הם נהדרים. רגע אחד, ממה הוא מורכב?
נכון.
זהו.
זה גם וגם.
נכון.
נכון.
אז בוא נספר את הסיפור. כל אחד יגיד, אני רוצה להתחתן, השני יגיד, אני לא רוצה זוגיות, השלישי יגיד, חס וחליל. זה בסדר גמור. אבל אני אומר, בוא נספר את הסיפור. כלומר, כל אחד שיעשה עם זה מה שהוא רוצה, אתה לא יכול.
כן.
אני אומר, אני נגד המחשבה הזאת של, של כולם אותו דבר, או הכל נראה אותו דבר. זה כמו שהיה...
כמו שראית את אותם פלסטינאים, לא?
כן.
כמין גוש כזה, כאילו
כן.
כולם אותו דבר. אתה יודע על מה חשבתי מקודם? דיברת על פוסט-טראומה, ומה שזה עושה לאנשים, והלימוד שזה מוציא מהם. והמדינה שלנו היא מדינה אלימה. גם אלימות נגד נשים, ובכלל. אתה חושב שיש קשר בין השניים?
אני חושב שזה מחלחל לחברה האזרחית, כי...
זו, השאלה אם זה באמת משהו רחב כזה, שמשפיע עלינו כחברה.
אני חושב שכן. תשמעי, יש לך גם היום, זה לא היום, אבל נגיד בתקופת הפיגועים, כאילו אתה יושב בטלוויזיה, רואה חדשות, אני זוכר את הנהג דחפור הערבי בירושלים,
פיגועי דריסה.
הפיגועי דריסה הזה, ואתה רואה חייל שתפס יוזמה, ואתה יושב במול הטלוויזיה עם הילדים, ואתה רואה אותו כאילו, אני זוכר את הסיטואציה הזאת, רואים איך הוא יורם בראש.
כן.
ואתה יושב, וזה לא סרט.
כן.
ואתה כאילו, יאללה, סבבה, יאללה, הצלחנו להתגבר עליו.
אז כאילו התרגלנו לאלימות?
התרגלנו לטראומות בכלל. אבל ביום יום, אני חושב שאנחנו מדינה בטראומה.
כן, נכון. לא רק חיילים, לא רק חירניקים.
לא, ממש לא.
עברנו פיגועים, אני גרתי 3 שנים בדרום, אנשים בצפון עברו דברים. למרות שאני חושבת שחיילים אולי זה קצת יותר מחלחל. אתה יודע, אם יצא לך באמת לפגוע באנשים, או לעמוד בסיטואציות כמו הניסוי החברתי ההוא, זה... שערערו לך שאלות של מוסר בעצמך, זה דברים קשים.
אבל גם מי שצריך להבין שגם מי שנגיד חי בדרום וסובל וגדל שם דור, אז כן, הם פוסט-טראומה.
לא, חד משמעי.
צריך לעשות משהו. ודרך אגב, פוסט-טראומה זה לאו דווקא שהיית בלחימה. למשל, יש מקרים שמישהו... לא עלינו, נגיד, הגיעו גופות בצוק איתן לגבול. אז...
כן, כן.
הוא לא חווה לחימה.
כן.
אבל... כן. כאילו, מאיפה פתאום...
אנחנו מדינה בפסטורה. או
כאלה שמגיעים לתאונת דרכים, כן?
נכון.
ורואים משהו, כאילו, מישהו... אני לא יודע אם מישהו שואל אותם, מטפל בהם, מקבלים עזרה פסיכולוגית. זה לא נורמלי, הסיטואציה הזאת. אז אני אומר, מלא אנשים נתקלים כל הזמן בדברים כאלה, ואנחנו כאילו מדינה בהתגייסות. כאילו, זה מין... אנחנו עוד חיים על האתוס של ה... בשנים האחרונות זה קצת נפרץ, של אנחנו חזקים, לא לדבר, לא... וזה, לאט לאט זה קצת משתחרר. כלומר, זה צריך... אנחנו לאט לאט מבינים שבאמת פציעה פיזית, אם יבינו שפציעה פיזית שווה לפציעה נפשית, זה יהיה נהדר, ואז יטפלו, לא יהיו ריב... כלומר, יהיה יותר שהיה... הסבב האחרון, אז פסיכולוגים שמטפלים בדרום, לא מקבלים מזכורת. כלומר...
כן, יש פה מישהו שהוציא ספר, פסיכולוג שעובד בעוטף עזה, והוא דיבר על זה. הוא גר שם באשכול, במועצה אזורית אשכול, אם אני לא טועה, כבר 18 שנה, שזה בדיוק התקופה שזה מתרחש. שנייה, אני רוצה להזכיר את השם שלו ושל הספר, זה באמת היה רעיון גם מאוד מעניין. קוראים לו איזר שר, ולספר קוראים בחזית הנפש.
כן, שם טוב.
נכון.
אז אני אומר, זה כל הזמן זז.
כן.
זה, יש תקופות שהחיילים לא עושים כלום, ודווקא האזרחים חוטפים. כלומר...
כן. אבל אנחנו מדינה
בטראומה
או פוסט-טראומה.
כן. תלוי. ואנחנו מתפקדים נהדר, שאנחנו בטראומה, כאילו, תראי את הקורונה, ישר טק, 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 כולם, אבל מה אחרי זה?
כן. אבל שוב, אגב, אלימות, הייתה המון אלימות בתקופה הזאת, של הקורונה.
כן.
אני חושבת שכן יש לזה השפעות. לא לקורונה, כאילו גם. לא, אז אנחנו מדברים.
לא, אני בהחלט.
זה שמדינה שלמה היא בטראומה או פוסט-טראומה, זה עושה את שלו.
כן, ברור.
מבחינת אלימות.
ברור, 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 ברור. גם אין איזה קו שאתה אומר, אוקיי, אני חוזר הביתה עכשיו, אני מתנהג...
כן, כאילו הפרדה. יש אנשים אולי שיודעים לעשות את ההפרדה, ואולי אחרי זה זה יתפוצץ להם, כאילו אי אפשר לדעת.
אי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת. כן, זה משפיע, בטח שזה משפיע. אז צריך להבין ש... כאילו לא להדחיק את זה, ולא... עכשיו, מי שרוצה עזרה, כלומר, אתה לא יכול לבוא למישהו ולהגיד לו, תשמע, כשאני ריאנתי אנשים, היו כאלה שאמרו לי, תשמע, סרסון, לא מתאים לי, לא רוצה לדבר. שמתי במגירה, קיבלתי את זה. אני לא בא ואומר, עכשיו, ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת.
כן.
כאילו, אבל... אתה מרגיש שאתה צריך, לא משנה באיזה גיל, קבל את העזרה. אף אחד לא מבקש כסף מהמדינה, כלומר, חלק צריכים ממש...
אולי,
לא,
למה
חלק
טיפול
ממש
פסיכולוגי?
צריכים עזרה. כן, טיפול, דברים כאלה, כן, ליווי פסיכולוגי.
האמת, למה לא? זאת אומרת, למה לא? כי זה עולה כסף. אבל נשמע, מה זה הגיוני שכל בן אדם שישתחרר מהצבא, למשל, בטח אם הוא היה קרבי, בטח אם הוא לחם, מה שזה לא יהיה, יקבל איזשהו סיוע פסיכולוגי, איזשהו סבסוד, משהו.
אז שמעתי לא מזמן עמותת בשביל המחר, שהם עושים מסעות בחול להלומי קרב. ואז שמעתי לא מזמן שבאמת זו המטרה, כאילו אני חושב שיש להם כיוון לעשות דברים כאלה, שבאמת יהיה איזשהו ליווי פסיכולוגי בתום השירות.
מהמם. כי לדעתי לא צריך לחכות שהבן אדם יוגדר כהלום קרב. בוא ננסה להקדים תרופה למכה.
זה שוודיה, זה לא פה.
כן.
פה אני אומר, בוא נהיה ריאליים. כלומר, עוד פעם, גם אין אינטרס ציבורי. כלומר, שזה הכי עצוב. כלומר, צריך להבין שזה עניין שלנו. כן. כלומר, זה לא מלחמה פרטית של מישהו אחד.
לא, גם בסוף זה נוגע לכולם. מי לא היה בצבא, מי לא השלח את הילדים שלו לצבא.
נכון.
מי לא חווה פיגועים או רקטות, או כאילו...
נכון, כן.
כולם. מי לא מכיר מישהו שנהרג.
נכון, כן.
זה באמת נוגע בכולנו.
נכון.
בוא נדבר קצת על הספר. אז איך התחלת לכתוב אותו?
לא יודע. בגיל 40, 42, פתאום התחלתי לכתוב.
פתאום.
כן.
ולפני זה דברים שדיברת עליהם?
כמעט ולא. יש לי חברים שמכירים אותי מהיסודי, ואומרים לי, כאילו, מאיפה זה בא פתאום? לא ידענו.
מה, משבר גיל 40?
לא, זה היה אחרי.
42.
אז כן. אני עושה מפגשים, שאני כל זה פחדן אבל אמיץ, כאילו, שאני מספר קצת, מקריא קצת מהספר, ואז זה דיון פתוח. והיו כאלה שהיו איתי בצבא. אמרו לי, על מה אתה מדבר בכלל? לא, לא, מה חווינו? לא עשינו כלום. כלומר, ברצות הביטחון עבר לנו בסדר. פה, כאילו, מה קרה? כאילו, גם יש לי תגובות שאני מקבל. כאילו, מה קרה? דפקתם קצת מכות לערבים? כאילו, מה עשיתם? אז...
מקטינים את זה
אז כן, אז... אז אני אמרתי, לא יודע, כאילו זה התפרץ, ויצא בתור ספר, זה גם ישב הרבה שנים במגירה, ועד שפגשתי כל מיני אנשים שככה עזרו לי להגיע לפה, לספרני.
ומה פשר הכריכה? היא מעניינת. קודם כל, הרקע הוא ירוק, אבל יש כאן דמות שרואים בעצם את הראש שלה, והפנים כאילו מבחוץ.
כן.
כאילו, העיניים אף פה מבחוץ, מחוץ אליה.
כן.
אגב, הוא לא על מדים.
לא.
אז תסביר.
זה בן אדם אחד, אבל כאילו, זה בעצם שני אנשים. כלומר, אתה יכול להגיע למצבים שאתה יכול להיות מישהו אחר בכלל, שלא דמיינת שתגיע לשם. ואז אתה צריך להסתכל על עצמך, אתה מחזיק את עצמך בידיים, אתה אומר, רגע, אחד, זה אני, זה לא משנה, זה מה שעשיתי, זה מה שעברתי. אני חושב שכמעט בכל אחד, כולם יש התלבטויות, כולם יש, אנחנו לא אחד שלם.
לא.
אז פה זה באמת יצא משהו אחר, מתוך הדמות, עוד פעם, מה שאני מספר, זה גם לא בהכרח דברים שאני עשיתי. כלומר...
זהו, מי זאת הדמות הזאת?
איתן, הוא גולש גלים, הוא הגיע לצנחנים כי חברה שלו עזבה אותו, והוא הכירה איזה צנחן גיבור, כאילו גיבור כזה, זה, אז הוא אמר, טוב, אני יודע, גם אני בשביל להשיג אותו, אני אלך לצנחנים. אבא שלו היה בצנחנים, נלחם בששת הימים. הוא בכלל כזה, בבית ספר הוא היה לו חבר אחד, הוא כזה טיפוס כזה, תן לו לגלוש, תן לו זה, לא... והוא הגיע לצנחנים, והוא תפס את המקום שלו בתוך היחידה, היה בסדר, ואז...
זה אתה?
חלק מזה זה אני, חלק זה מישהו אחר, חלק זה... חלק, יש פה דברים כאילו, נגיד הרסר פה, הוא עשה קורס בפאנק שווי, אז כל הבסיס מסודר לפי הפאנק שווי.
גדול.
כאילו, הטבח שונא את כולם, אז הוא כל הזמן מנסה להריל את כל החיילים. אף סנאי סוחר עם הערבים. כלומר, זה הכל כזה. כל התקופה הזאת נראתה לי הזויה, אז אמרתי, טוב, בוא ניקח את זה, ו... עכשיו, זה גם דברים שלא... הרסר, תמיד הוא משפיט את כולם. כאילו, אמרתי, טוב, בוא ניקח את זה עוד שלב.
כן.
אז אפסנאי, מה, לא תופסים כאלה שסוחרים עם ה... אז אמרתי, טוב, בוא...
נקצין.
בוא ניקח את זה עוד שלב, אז...
אז זה גם הומוריסטי הספר, אם אני יודע, נכון.
כן, כן, כן. קטונתי מקטון, אבל... הושפעתי מאוד ממלכוד 22, אז... יש כל מיני כיוונים שקיבלתי מכל מיני סופרים ב... זה יצא ככה, כלומר...
מעניין. טוב, אמיר, אנחנו אוטוטו מגיעים לסיום. היה מעניין.
כן.
נכון?
כן.
ממש מעניין. אבל יש לי עוד שאלה לשאול אותך, אוקיי?
כן.
זאת השאלה שאני שואלת את כל הסופרים לסיום, והיא טיפ לסופרים מתחילים. אם יש לך איזה טיפ.
עבודה.
עבודה, מה זאת אומרת?
זה לא... איך הולך הזה בזיכרון כתבתי, נפל לי עיפרון, איך זה הולך?
על החלון ישבתי, זיכרון כתבתי.
כן, נפל לי עיפרון, זה עבודה. זה לשבת ולכתוב. אז לכתוב ולכתוב ולכתוב ולכתוב, ולחשוב מה אתה רוצה להעביר, מה המסר שלך, איזה דמויות, כלומר זה עבודה, זה לא... אני חכה שתהיה לי השראה. סופרים מאיר שלו, גרוסמן, יושבים כל יום וכותבים, זה עבודה.
כן.
אז צריך גם ליהנות ממנה. כלומר, יכול להיות שזה...
נהנת?
כן. היו תקופות שלא, אבל זה לא משנה, כי אתה מתקדם, זה... אתה רואה את התוצר, אז אתה אומר, וואלה, טוב, אני אמשיך. אז...
זה גם במקרה הזה סוג של טיפול, לא?
בטח. כן, כן. אני חושב שכל כתיבה, כמעט כל כתיבה, זה סוג של...
נכון.
של טיפול. כלומר, גם אם חווית דברים טובים, אז אתה רוצה להעביר אותם.
כן, אתה רוצה... כן, ולאבד אותם.
ולאבד אותם.
כן, נכון.
אז, אז, או שיש לך טיפים נהדרים, לא משנה ממה, אז... אבל, כן, לעבוד ולראות הסוף. סוף היצירה, לדמיין אותה. כי הכתיבה מתחילה במילה הראשונה. מול המחשב, לבד. אז אתה צריך לדמיין את ה... לא בזמנים, אלא לדמיין כאילו, וואלה, את הסוף. ואז אוקיי, כתבתי עוד פרק, כתבתי עוד שורה, ובא לי פתאום בעבודה, ואז אתה אומר, וואלה, הדמות הזאת אני אעשה לה ככה, אז אני אתה חוזר הביתה וכותב.
אז כן היו רגעים שפתאום נחתה השראה.
זה לא פתאום, זה כאילו...
כי אתה כבר כל כך בתוך זה.
כן, אתה בפנים, אז מספיק שמישהו ראית מנקה רחוב, עושה איזה תנועה, אתה אומר, בונה, זה יכול להכניס אותו, איפה אני יכול לשבץ אותו? כלומר, ולפתוח את העיניים, להסתכל... אז בי, המציאות עולה על כל דמיון.
כן, נכון. לא, אבל אתה בעצם מתאר סיטואציה שבה אתה כל כך בתוך הספר, שכל דבר יכול להיות השראה, וכל דבר יכול להיכנס, ואתה כן. כאילו מין, לא דרוך, אבל כאילו אתה, האנטנות שלך פתוחות, לקבל דמויות, סיפורים,
כן, נכון? כן, במקום להיות תקוע בטלפון, תשאיר כן, על הספסל, תסתכל על אנשים, אתה הולך לעבוד
כן,
לעבודה.
כן, זאת השראה הכי טובה, האמת.
כן, אתה הולך לעבודה, מספיק שהגעת לעבודה ואיזה מישהי שתתה את הקפה סתם, נכנס לה לאף ואז אתה אומר, בונה, זה דווקא נחמד בשבילה, אני אכניס את זה איפשהו. זה לא חייב להיות, כאילו, אתה יכול לקחת כל מיני דברים ולשבץ אותם.
כן,
זה לא חייב להיות
נאמן. העלילה.
בדיוק, זה לא חייב להיות נאמן למקור.
כן, כן, כן.
אז...
מעניין.
כן.
איפה אפשר לקנות את הספר?
שאלה טובה.
אתה לא יודע. רגע, הוא יצא כבר.
הוא יצא, אבל עוד לא מופץ בחנויות.
בחנויות הדיגיטליות.
זה תכף יהיה.
אוקיי.
אני צריך לתת אישור סופי. אני קצת איתי 10 שנים לקח לי להוציא אותו.
אבל זה יגיע לחנויות הדיגיטליות?
כן, יגיע לחנויות הדיגיטליות. או דרכי כרגע, בשאיפה ש... גם אם מישהו רוצה להזמין אותי לחוגי בית, אני קורא לזה פחדן אבל עמית, זה מפגשים אינטימיים, 15, אפילו מ-6 איש והלאה, ואז אני מספר קצת על החוויות שלי, ואז דיון, כלומר זה לא הרצאה, ואז אפשר אחרי זה לקנות את הספר.
ואם רוצים להזמין את הספר ישירות ממך, אז איך אפשר לעשות את זה?
אני יכול לשיר טלפון?
כן, אנחנו גם נשים בתיאור של הפרק, אבל עדיין. תגיד.
0502-533-346.
מעולה.
זה וואטסאפ וזה, מעוניינים לקנות, סבבה, אני אשמח.
סבבה, מעולה. יש עוד משהו שהיית רוצה להוסיף ככה לפני סיום?
אני באמת מקווה שיהיו תקופות יפות. הספר הזה נכתב מתוך כאב ואהבה. החששות נשאר, כלומר, יש דברים שנשארו, אבל למדתי לחיות איתם. זה... דוגמה אחרונה, נסעתי עם הבן שלי לפני 3 שבועות, בא לו כנפה בטירה. אז היה פקק בכניסה, אז אמרתי לו, בוא נשים ווייז. נבוא מסביב, למה לעמוד בפקק? זה גן חיות, הרי... ופתאום, הרי מה זה כפר ערבי? פתאום זה יכול להיות לך רחוב... מה זה צער? ואז נכנסנו לרחוב כזה, כזה, ואז אני פתאום מתחיל להסתכל על הגגות, והוא יושב לידי כאילו סבבה, אין לו חוויות כאילו רעות. הוא 1,000 פעם הלך לטירה לקנות.
כן.
ואז... אז זה גם להגיד, אני אומר לו, בוא, אז וואלה, יש לי עכשיו איזה קטע, אומר לי, באמת,
כאילו שתף.
כן, כן. לשתף, לדבר, לא לשמור בפנים, מי שרוצה, מי שלא, לא, אבל אני אומר, לסלוח לעצמנו.
חשוב.
כן, נשלח לעצמנו.
טוב, אמיר...
סרסון.
אמיר סרסון.
בידי.
עם הספר ג'ימי והבבוני מ-1987. היה לי מאוד מאוד מעניין. ותודה, בהצלחה.
תודה, אמן ואמן.
ביי ביי.
ביי, תודה.